רבה לך, פרופסור עוזי רבי, ערב טוב.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב לך, פרופסור דני רבינוביץ', אנתרופולוג וחוקר סביבה מאוניברסיטת תל אביב.
ערב טוב אריאל, שלום למאזינים.
הכותרות זועקות שאירופה בוערת, בחלק מהמקומות זה מטאפורה ורק חם, וזה קשה כי הם לא מזגנים, ובחלק מהמקומות באירופה זה באמת אמיתי, כי החום מלווה בשריפות ענק. האירוע הזה אירוע שובר שיאים, אבל לצערנו, כמו שאנחנו יודעים, גם שיא זה יישבר ככל הנראה. אבל זה לא רק שחם לאנשים, יש להתחממות כדור הארץ השפעות משנה רבות, ועל השפעות האלה אני מבקש לדבר איתך דני. אז ראשית, אולי נלך כבר לשאלה השנייה. נדמה לי שדי ברור שמשבר האקלים יגרום לחוסר במים באזורים רבים, ואולי גם לחוסר מזון בעולם. תרחיב לנו בבקשה בנושא הזה.
כן, משבר האקלים אומנם כרוך גם באירועי קיצון, כמו שאנחנו רואים עכשיו, עם שריפות ואנשים שסובלים ואנשים שמתים בגלל, באופן ישיר מגל החום, אבל בדרך כלל אנחנו נוטים להסתכל על ההשפעות היותר עמוקות שלו בעניין של ייצור מזון ומגבלות של מים. משבר בייצור המזון העולמי שנובע בגלל התחממות בכמה אזורי מפתח, יכול להיות הרבה הרבה יותר קטלני ממה שאנחנו רואים עכשיו, אולי פחות דרמטי, אבל הרבה יותר קטלני, ואותו דבר מצוקת מים. הדברים נכונים לגבי כל אזורי העולם, והם כמובן נכונים גם לשכונה שאנחנו גרים בה.
תכף נדבר על זה, אבל זה בעיקר למקומות שאין בהם גם יכולת לייצר, להתפיל מים בכמויות בלתי מוגבלות, אני מניח.
נכון מאוד, מקומות שהם מרוחקים מהים או שאין בהם את היכולות הטכנולוגיות והפיננסיות לממן מה שלמשל ישראל עשתה בעשור האחרון, עשתה מהפך גדול בהספקת המים, אז במקומות כאלה אנחנו צופים למחסור משמעותי במים שכמובן מקרין על היכולת לייצר מזון, על הביטחון התזונתי, ובהרבה מאוד מקומות גם על היכולת של המדינות להמשיך ולתחזק את המשטר, את האוכלוסייה, בתנאים של חוסר ודאות קיצונית לדברים הבסיסיים ביותר, כמו מזון ומים.
פרופסור רבינוביץ', מה המשמעויות הביטחוניות העולמיות שעלולות לנבוע ממשבר האקלים?
תראה, כבר באמצע שנות ה-90, ה-CIA קבע שמשבר האקלים עומד להיות הסיבה מספר אחד לאי יציבות גיאופוליטית ברחבי העולם. עושה את זה ב-95, בדוח שהתפרסם רק כמה שנים אחר כך. היום, 25, כמעט 30 שנה יותר מאוחר, ברור לנו שהכתובת הזאת שהייתה על הקיר הולכת ומתממשת. פליטי אקלים, כלומר אנשים באזורים חקלאיים בעיקר, שלא יכולים יותר להתקיים מהפעילות החקלאית שלהם, מפני שהיא פשוט לא מכניסה להם מספיק כסף. הדוגמה הקרובה ביותר אלינו זה מה שקרה בסוריה, בין 2006 ל-2011, או דברים שקרו בסודן. קבוצות כאלה גדולות של, 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 של אנשים שחיים באזורים חקלאיים, חיים מחקלאות, אבל לא יכולים יותר להתקיים מחקלאות, ומתחילים לנדוד, להפוך להיות פליטים פנימיים בשלב ראשון בתוך המדינות שלהם, יש להם משמעות גדולה. קודם כל, הם ממוטטים, לפעמים באופן סופי, כמו שקרה בסוריה, את היכולת של המדינה לקיים את עצמה ולייצר מזון. ודבר שני, הם הופכים להיות למקור מאוד ברור של חוסר יציבות פנימית. פליטים, הם פליטים, הם פליטים. לא חשוב מה עקר אותם מאדמתם, אם זה אקלים או מלחמה או רעידת אדמה. וכשקבוצות גדולות כאלה מתחילות לנדוד במרחב, הם מאיימות על היציבות של מדינות. זה בהחלט דבר שאנחנו צופים שיקרה גם באזור שלנו.
אז הנה, השאלה הבאה שלי אליך, זה שנדמה שהאזור שאנחנו חיים בו הוא רגיש במיוחד, ואתה ציינת לפני שנייה את סוריה, ויש באזור שלנו פליטים גם ללא חימום כדור הארץ, אז תן לנו איזה סצנריו, מה עלול לקרות באזור שלנו, בעידן שבו הטמפרטורה תעלה במעלה או כמה מעלות, ועד כמה זה ישפיע על הביטחון הלאומי שלנו, מדינת ישראל?
הביטחון הלאומי שלנו, מדינת ישראל, כרוך כמובן באיומים המסורתיים שאנחנו מכירים אותם בעולם הביטחוני שלנו, אבל הוא גם כרוך ביכולת של המדינות במרחב להישאר יציבות. ברגע שמדינות מתחילות לאבד את היציבות שלהם, למשל בגלל משברים כלכליים שנובעים מנושא האקלים, הן בעצמם פתוחות להשתלטויות עוינות וחוסר סדר וחוסר יציבות שיכולה להקרין גם על מדינות אחרות, בכל מיני דרכים מגוונות. רק במצרים, שלאחרונה נתפסת בעינינו כמדינה יחסית יציבה, אנחנו צופים שעליית מפלס הים התיכון כתוצאה ממשבר האקלים תייצר בין 2.5-5 מיליון פליטים מאזור הדלטה. עכשיו, הם לא כולם אורזים את הצרורות שלהם ומתחילים ללכת באיזשהו מסע תנכי לארץ הקודש. הם רובם הופכים להיות גורם שמאוד פוגע ביציבות של מצרים. ומצרים לא יציבה, מאפשרת לכוחות פוליטיים, בדיוק מה שקרה בסוריה עם אייסיס, להשתלט, להפוך להיות לגורם שלטוני אלטרנטיבי, ולייצר סוגים שונים של אי-יציבות בכל המרחב. אני חושב שישראל לא צפויה באופן ישיר, להערכתי לפחות, לסבול ממשבר האקלים, מפני שלישראל יש יכולות הסתגלותיות מאוד טובות. יש לנו טכנולוגיה, אנחנו מדינה עשירה, אנחנו רגילים למצבי קיצון גם בתחום של המתגור, אבל האזור שאנחנו נמצאים בו, אם היציבות תאבד במדינות כמו מצרים וירדן וגם במעגלים היותר רחוקים, וזה בהחלט יכול לקרות, זה יקרים גם עלינו.
דני, אני רוצה לשאול אותך בקצרה, כי זמננו תכף עומד להסתיים. לאור התחזיות, יש שאומרים שצפויה להיות בעולם בכלל נדידת עמים של ממש, מאזורים החמים במרכז כדור הארץ, צפונה ודרומה, לאזורים שהיום קשה לחיות בהם, כי קר, ואולי בעתיד כשמעט יתחמם, דווקא שם יהיה יותר נוח. תגיד בחצי דקה משהו על הנושא הזה.
זה נכון שאנחנו צופים למצוקה גדולה בחצי הכדור הדרומי ובמיוחד באזורים המדברים שלו, ואנחנו מצד שני יש אזורים בצפון, בעיקר בצפון אסיה, צפון רוסיה, צפון יפן, צפון סין, מקומות שיכולים דווקא להרוויח.
אוקיי.
מפני שהאדמה שם תפשיר ויש מינרלים ויש חקלאות, okay. זה יוצר כל מיני סוגים של מתחים ואי שוויון בין הצפון והדרום, אולי okay. זה בהזדמנות אחרת.
נכון, תודה רבה לך פרופסור דני רבינוביץ' מאוניברסיטת תל אביב, הדברים מעניינים תודה. מאוד ומאיימים לא פחות, ערב טוב.
תודה אריאל.
כאן מגיעה תוכניתנו לסיומה, נודה לתמנת צורי ולעומר נוטקביץ' שהפיקו משדר זה, ולטכנאי אור מטלון. בפיקוח היה איתנו היום גרם ג'קסון. באולפן כאן אריאל היימן, שמחתי להיות עמכם בשעת ערב זו. שיהיה לכולכם ערב טוב, ולנוהגים, אנא בזהירות ובלי מסכים.